ערב טוב. התחלנו בלימוד הקודם שלנו לעסוק בשאלת המשטר הדמוקרטי הרצוי לפי התורה. ואנחנו ראינו באמת שהמציאות של המשטר היא משתנה במהלך השנים. גם אם נאמר, כפי שאמרנו בפעם הקודמת, שיש ליהדות איזושהי אידאה בדבר ארבעה מוסדות של השלטון, עליהם מלך, שופט, כהן ונביא, או בראשי תיבות משכן, המציאות ההיסטורית מראה שזה דגם שכנראה מעולם לא יצא אל הפועל. כלומר, לא יצא אל הפועל באופן מושלם. כאן הייתי רוצה קצת לעבור איתכם על ההיסטוריה. אם אנחנו מסתכלים על, למשל, ימיו של משה. מי היה המלך בימי משה? משה בעצמו. מי היה הסנהדרין בימי משה? משה בעצמו. מי היה כהן גדול? משה, ואחר כך אהרון. משה מינה את אהרון תחתיו. ומי היה הנביא? משה. כלומר, אנחנו רואים פה ארבע מוסדות מרוכזים באישיות אחת, משהו בדרך כלל אסור לפי ההלכה. כלומר, אין המלך יכול לשפוט בסנהדרין, ואין הסנהדרין יכולה למלוך. הכהן לא יכול למלוך, והמלך לא יכול להיות כהן. פתאום אנחנו רואים, או אין הנבואה מתערבת בהלכה, ואין ההלכה מתערבת בנבואה. וכאן אנחנו רואים דבר פרדוקסלי, שארבעת המוסדות היו באדם אחד. טוב, אפשר להסביר את זה, שתקופת המדבר היא תקופה אקסטרה-היסטורית. כלומר, המדבר עומד מחוץ להיסטוריה הממשית. זו היסטוריה תיאורטית לגמרי. הייתה מדינה, מדינה יהודית במדבר, אבל מדינה תיאורטית שחיה תחת ענני כבוד, במציאות ניסית של יום-יום, הכלכלה מסודרת על ידי המן שיורד מן השמיים. כלומר, אין פה שום התמודדות אמיתית עם ההיסטוריה הממשית. אז באמת, דברים שהם נפרדים בעולם הזה, הם יכולים להיות מאוחדים בעולם תיאורטי כמו המדבר, ולכן הכל היה מרוכז באישיות של משה, רבנו. אבל אנחנו רואים לאחר מכן, שברגע שנכנסו לארץ ישראל, התחילו המוסדות להיות נפרדים זה מזה. יהושע היה המלך, הכהן היה אלעזר, השופט היה עתניאל בן קנז, והנביא היה פנחס בן אלעזר. כלומר, יש כבר איזו התחלה של הפרדה. יחד עם זאת, אנחנו רואים שכל תקופה נתנה עדיפות לאחד מארבעה מוסדות. למשל, בתקופת השופטים, מי ששפט את ישראל היו השופטים. כלומר, זאת הייתה תקופה שבה מוסד השיפוט הייתה בעצם מלך ישראל. בימי בית ראשון, לעומת זה, או החל מתקופתו של שאול המלך, אנחנו רואים פה שינוי, ויש מלך בישראל, ובמידה מסוימת הכל נכנע תחתיו. גם הכהונה הגדולה מתמנה מכוחו, גם הנביאים הם נביאי ארמונו של המלך, הכל בעצם מתרכז אצל המלך, עד כדי כך שהמלך עוזיהו עשה איזשהו ניסיון, כושל אמנם, אבל היה לו איזשהו ניסיון להקטיר כתורת בבית קודשי הקודשים בתוך המקדש במקום הכהן הגדול. ייתכן שמבחינה פסיכולוגית, באופן קצת מודע, עזר לו הדבר הזה ששמו היה זהה לשמו של הכהן הגדול באותו זמן. כן? הרי עוזיהו שמו היה גם עזריה, ועזריה זה גם שמו של הכהן הגדול בימי עוזיהו. אז כך שיכול להיות שאיזשהו בלבול נוצר אצלו עם הרצון להיות כהן גדול. רואים בעצם תקופה שבה המלכות היא העיקר. התקופה שאחרי חורבן בית ראשון היא תקופת... איך קוראים לתקופה הזאת מבחינה היסטורית? גלות בבל. בימי גלות בבל אנחנו רואים שהאומה מנוהלת על ידי הנביאים, על ידי דניאל ועל ידי יחזקאל הנביא. כן, אנחנו רואים שהנביאים, ירמיהו, כל אלה תופסים הנהגה בפועל, כי אין מי שיתפוס את ההנהגה במקומם. בימי בית שני, אנחנו רואים שהיישוב הקטן שהיה בארץ, תחת השלטון הפרסי, היה מיוצג בפני השלטונות על ידי הכהנים הגדולים, שמעון הצדיק ודומיו, ובמהלך בימי בית שני בכלל הוחלפה הנציגות הכהנית בשלטון החשמונאים, שהיו מלכים כהנים. כך שאנחנו רואים שיש לנו פה ארבע תקופות בין משה רבנו לחורבן בית שני, שבה כל אחד מן המוסדות ניסה את כוחו. וכנראה אי אפשר להגיע להשלמת ההיסטוריה, או מה שאנחנו מוכנים בשפה שלנו ימות המשיח, בלי להגיע לשיווי משקל אמיתי בין ארבע צורות השלטון האלה. וכנראה שהיינו זקוקים לגלות ארוכה כדי לחדש את הדברים האלה, להביא את הדברים לידי חשבון נפש עמוק, ובאמת בזמן הגלות, הגלות הארוכה של ימי בית שני עד הקמת מדינת ישראל, אפשר לומר שארבעת המוסדות האלה נעלמו כמעט כליל מן האומה. אף על פי כן, עדיין האוטונומיה המשפטית של היהודים נשמרה עד תקופת האמנציפציה. וכאן צריך קצת להסביר מה היה מבנה השלטון היהודי בזמן הגלות. תמיד היה מישהו שניהל מבחינה מדינית את היהודים. זה יכול היה להיות לפעמים הנשיא בארץ ישראל, או ראש הגולה בבבל, שההלכה מעניקה לו סמכויות מלכותיות ממש, של גביית מיסים ואפילו של הוצאה להורג אם צריך. יחד עם זה, אבל בדרך כלל הדברים האלה הלכו והתמעטו, אבל תמיד נשאר מה שנקרא זין טובי העיר, שבעה אנשים שהם מהווים בעצם ועד הקהילה. ועד הקהילה הוא היורש החוקי של ממלכת ישראל. ולכן הייתה סמכות לוועד הקהילה ליטול מיסים, וגם לפעמים להאניש עונשים לא הלכתיים. מאחר וועד הקהילה הוא בעצם עומד במקום מלכות ישראל. לפעמים הוועד הקהילה היה ממונה על ידי הציבור, לפעמים היה ממונה על ידי השלטון הכללי, הגוי, בדרך כלל בשיתוף פעולה בין שני הגורמים. לעומת זה, היורש החוקי של הסנהדרין, של ימי קדם, זה בית הדין של הקהילה, הפועל לפי מה שנקרא המשפט העברי. הנציגות האחרונה של זה בימינו זה בית הדין הרבני, או הרבנות הראשית לישראל וכדומה. כלומר, זה היורש מרחוק, אבל בסופו של דבר זה חוט אחד שנמשך, מהסנהדרין ועד ימינו. הגוף השלישי, הכהונה, נהיה עוד יותר מצומצם. מה נותר מן הכהונה? מעט מאוד. ברכת כהנים, בבית הכנסת. זה שהכהן עולה לתורה. אבל אפשר לומר, התפקיד הכהני ממולא בעיקר על ידי החזן בבית הכנסת, שהוא מנהל את שארית המקדש. כן, המקדש נעלם, אבל יש לו איזושהי שארית טקסית שנקראת בית הכנסת, ומי שמנהל את העניינים שמה, זהו החזן בדרך כלל. מה נותר מן הנבואה? עוד פחות. אבל נשאר ממנה משהו. אפשר לומר, הדרשן של הקהילה, האישיות המוסרית, המדריכה את חיי הרוח והמוסר של הקהילה מבחינת הסמכות המוסרית, אפשר לומר, זה מה שנשאר מן הנבואה. או מה שנקרא בפוסקים, אדם חשוב שבקהל. אדם חשוב שיש לו סמכויות ואפילו של וטו על החלטות של ועד הקהילה. ואם כן, אנחנו רואים שמזמן הגלות נשארו גרעינים קטנים, כל זה נגמר עם תקופת האמנציפציה. ברגע שהייתה תקופת האמנציפציה, בעצם נתבקשו היהודים לוותר על האוטונומיה המשפטית שלהם ולראות את עצמם כאזרחים לכל דבר של המדינות שבהם הם חיים. מבחינה מקראית, אפשר לומר, זו סכנת כליה לעם ישראל. כי אם עם ישראל הוא ישות מדינית, ביטולה של הישות, של האוטונומיה המשפטית, זה ביטולה של הישות המדינית. אין פלא, אם כן, שמיד עם התחלת האמנציפציה, התחיל הרעיון הציוני לכל גווניו לצוץ מחדש. הרעיון של הקמה מחודשת של האוטונומיה המשפטית המדינית של עם ישראל בארצו. וזה הצליח ברוך השם, ו מתוך ארבעת האותיות, משכן, מלך, שופט, כהן ונביא, אנחנו עבדנו לא רע, והיום הצלחנו להוציא אל הפועל את האות מם. יש לנו היום מלכות. מדינת ישראל היא המם, כן? לא בגלל שזה מדינה במם, כן? אלא בגלל שזאת המלכות שההלכה מדברת עליה. כמובן שהיא זקוקה להרבה שכלול, להרבה תיקונים, הרבה שיפורים, אבל בסופו של דבר מלכות האומה יש כאן. מה עם הסנהדרין? יש מי שחשב על זה כבר עוד לפני הקמת המדינה, שנים רבות, הלא זה היה הרב קוק, הרב הראשי הראשון בארץ ישראל, שהקים את הרבנות הראשית לארץ ישראל, שהיא היום הרבנות הראשית לישראל, שאמורה להוות בבוא הזמן הגרעין שממנו נוכל לחדש מחדש, על פי כל הפרטים ההלכתיים, את הסנהדרין העתיקה. מה עם הכהונה? מה עם בית המקדש? יש כמה אנשים מדברים על זה, אבל זה לא פופולרי. לא פופולרי לדבר על מקדש, עוד לא פוליטיקלי קורקט, אף על פי שהייתה אישיות פוליטית שעלתה על הר הבית, אבל זה לא הפך להיות כל כך מקובל. אבל בוודאי שעם התקדמות גאולת ישראל צריכה לשוב גם עבודת המקדש. באיזו צורה? עוד נראה, נחיה ונראה. מה עם הנבואה? עוד ימים יגידו. אבל כנראה שזהו הסדר, מלך, שופט, כהן ונביא. כן? ברור שאנחנו כן נקראת איזו מין סינתזה של ארבעת הכוחות האלה, כשבינתיים חסר לנו הרבה, רק היסוד של המלכות איכשהו קם על רגליו. וכאן נקום בעצם לדיון שהייתי מזמין אתכם אליו. השאלה היא, איזה צורת מלכות צריכה להיות? ידוע הוויכוח בתנ"ך כבר, האם זה טוב שיהיה מלך בישראל או שמה זה לא טוב. על זה דיברו באריכות בספר שמואל. אנחנו רואים שמואל הנביא מתנגד לרעיון המלוכה לכאורה. כמו כן גם בימי גדעון, שביקשו ממנו להיות מלך, הוא אמר לא, כי השם ימלוך עליכם. והאמת היא שאי אפשר להסיק מסקנות ברורות משתי הפרשיות האלה, בגלל שמה שקובע מבחינת הפסיקה ההלכתית זה פסוקי התורה, ואפשר לפרש את כל הפרשיות האלה של גדעון ושמואל לכאן ולכאן. לצורך זה אני הייתי רוצה לקרוא לכם פסוק אחד, שני פסוקים מפורסמים מספר דברים בפרשת שופטים. מדובר פה בפרק י' ז' בספר דברים, פסוקים י' ד' ות' ו'. כי תבוא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך, ורשת וישבת בה, ואמרת אשימה עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותי. שום תשים עליך מלך אשר יבחר אדוני אלוהיך בו. מקרב אחיך תשים עליך מלך, לא תוכל לתת עליך איש נוכרי אשר לא אחיך הוא. ולאחר מכן באים מספר פסוקים עם המצוות המוטלות על המלך. כן, יש מצוות מיוחדות של מלכי ישראל. עכשיו, הדברים האלה לא ברורים. הפסוק הראשון, האומר, ואמרת אשימה עליי מלך. מה משמעות ואמרת? האם הכוונה שאני חייב לומר? הסגנון מורה על כך שזה יותר דברי הרשות. אם תרצה, אם ייווצר מצב כזה שתאמר, אשימה עליי מלך, אז כך וכך. אבל אם אנחנו לוקחים את הפסוק השני, הלא הוא פסוק ט"ו, ומנתקים אותו מן הפסוק הראשון, נראה שיש כאן מצווה חיובית. שום תשים עליך מלך. אל תתווכח, שום תשים. וכאן באמת היסוד של דיון שמופיע בתלמוד במסכת סנהדרין בדף כ', עמוד ב', בדבר השאלה האם הציווי של התורה להעמיד מלך הוא ציווי מחייב, או שמה זאת רשות. כלומר, אם אתם רוצים תעמידו מלך, אם אתם לא רוצים אל תעמידו. ובאמת השיטה האומרת שזו רק רשות נותנת גם מקום לחשוב שאולי זה גם לא רצוי. כלומר, אולי בקשת המלך היא מצב של בדיעבד. יותר טוב שלא יהיה מלך, שכל אחד יעשה כפי שהוא רוצה, כמו שנאמר בספר שופטים, בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה, ובאמת יש מקום לדון אם הדבר הזה נאמר לשבח או לגנאי, ולכן יש גם מקום לומר שלא צריך מלך. אבל לפי השיטה האומרת שזאת מצווה ממצוות התורה, אין לנו מה להתווכח, הרי אנחנו חייבים להעמיד מלך. לומר לכם את האמת, הדיון הזה המשיך בימי הביניים. למשל, הרמב״ם פוסק במפורש שזאת אחת מתרי"ג מצוות שבתורה, להעמיד מלך בראש השלטון. מלך עם שושלת מלוכה וכדומה. הסכימו עם הרמב״ם כל חכמי ישראל בימי הביניים חוץ מאחד. הלו הוא רבנו יצחק אברבנאל. רבנו יצחק אברבנאל היה לנו ניסיון פוליטי רב ביותר, רב ומר. הוא היה שר אוצר בממשלת פורטוגל. אחר כך היה שר האוצר בממשלת ספרד, אצל המלכים איזבלה ופרדיננד. פרדיננד מארגון ואיזבלה מקסטיליה. כן, שאיחדו את הממלכה. ורבי יצחק אברבנאל היה שם שר חשוב, הוא ראה מרורות, והוא בסך הכל באמת ניסה שם למנוע את גירוש ספרד ולא עליה בידו. אחר כך גלה לאיטליה, ובאיטליה הכיר את צורת השלטון הדמוקרטית למחצה שהייתה נהוגה בחלק מן הערים, בפירנצה ובוונציה. בקיצור, בספרו, בפירושו על התורה, הוא מעריך מאוד להסביר מדוע עדיפה צורת שלטון של נבחרים שמתחלפים מדי פעם על שלטון מלוכני. והוא מדבר גם מתוך ניסיונו וגם מתוך התבוננות בהיסטוריה. הוא מביא דוגמת הרפובליקה הרומאית והרפובליקה של פלורנציה הגברת, כך הוא קורא לזה, כמובן לפירנצה וכדומה. והוא גם מסביר את היתרונות התיאורטיים של שלטון פרלמנטרי עם נציגות מתחלפת. למשל, אחד הדברים שהוא אומר, שאם הנציגים מתחלפים כל מספר שנים, יוכלו הבאים אחריהם לשפוט את פשעי הראשונים, לשפוט את פשעי הקודמים. כן? זו אחת המעלות של המשטר הדמוקרטי, שאף אחד לא יכול לעשות שטויות בלי לעמוד למשפט בבוא הזמן. על כל פנים, דעתו של רבנו יצחק אברבנאל, שצוטטה במבוא לחוקה האמריקאית, בתור אחד המקורות של הרעיון הדמוקרטי, הדעה הזאת איננה הדעה המרכזית בהלכה. אם כן, הדעה המרכזית היא שכן צריך שיהיה מלך. ואז נשאלת השאלה, אם כך, מדוע הרבנים, שהם, שתפקידם הרי לשכנע את בני ישראל, לקיים את כל המצוות, אינם פועלים לשם הקמת משטר מלוכני? אף על פי שהייתה איזו קבוצה שדרשה את זה, אבל מדוע הרבנים אינם משכימים ומעריבים ומדברים על זה שצריך שיהיה מלך בישראל? הרי אם זו מצווה, הרי צריך לעשות. וכאן המקום להביא את פירושו הנפלא בעניין זה של אחד מגדולי ישראל במאה ה-19. הלו הוא הנציב מוולוז'ין, נציב ראשי תיבות, הרב נפתלי צבי יהודה ברלין, שהיה ראש ישיבת וולוז'ין המפורסמת, שהייתה בעצם מרכז הרוח של עם ישראל במאה ה-19. כן, זאת הייתה הישיבה בה הגו את כל רוחניותה של האומה. והנציב וולוז'ין כתב פירוש על התורה, והוא כאן דן בפסוק הראשון שקראנו, ואמרת אשימה עליי מלך. שואל הנציב את אותה שאלה שאני שאלתי, אם זאת מצווה, למה זה מנוסח בסגנון של אם תרצו? והתשובה היא פשוטה מאוד, היא גאונית אבל פשוטה. מצוות עשה, צריך לקיים או לא צריך לקיים? מה אתם אומרים? צריך לקיים. מתי לא צריך לקיים מצוות עשה? כשיש פיקוח נפש. כלומר, כשקיום המצווה מסכן חיי אדם, אז המצווה, חוץ משלושה מקרים, נדחית. אם כן, אם יועמד בראש המדינה שלטון שאיננו לפי רוחו של העם, זה מסכן את המדינה בכללה. לכן ברור היה מראש שמכיוון שיהיו זמנים בהיסטוריה שבהם השלטון המלוכני לא יתאים לאופי של החברה, היה ברור מראש שיהיו זמנים שהמצווה הזאת לא תקוים, מפני הסכנה שיש בקיומה. ושם הוא מדבר על זה ברמזים, הרי הוא חי תחת השלטון של הצאר הרוסי. ואז הוא אומר, ישנן מדינות שללא מלך הם כמו ספינה עובדת, ללא קברניט. וישנן מדינות שאינן יכולות לסבול דעת מלוכה. הרי הוא מדבר בתקופה שבה כבר התחילו הרבולוציונרים של רוסיה לפעול מתחת לפני השטח. ולכן הוא אומר, אי אפשר אם כן להכריח על פי מצוות עשה לבחור במשטר זה או אחר. לכן אף על פי שזו מצווה, יש למצווה תנאים שבהם היא מתקיימת. ומהם התנאים? וכאן ההפתעה הגדולה. הכתוב אומר, אשימה עליי מלך, ככל הגויים אשר סביבותיי. מה פירוש הביטוי הזה, ככל הגויים? השאלה היא שבדרך כלל אנחנו רואים את הביטוי הזה כביטוי של גנאי. כן, בהרבה פעמים בתנ"ך, כשישראל אומרים ככל הגויים בית ישראל, זה נחשב לאיזה מין ויתור על הייחודיות שלנו. כן, מדוע אתם רוצים להיות ככל הגויים? מה קרה לכם? מה, אתם לא עם סגולה? אלא שכאן אנחנו רואים, דווקא לפי הנתיב מוולוז'ין, הנחיה הלכתית. מתי תדע שהגיע הזמן להעמיד מלך בישראל? כשתראה את המדינות שמסביבך, שמתנהגות בסדר יותר נכון על ידי מלך מאשר בלעדיו, כלומר, כשהתרבות הפוליטית בעולם היא תרבות מלוכנית, אז תדע שגם הגיע הזמן עבורך להעמיד מלך. מדוע הדבר הזה הוא מפתיע? אגב, בימינו אנחנו רואים, המדינות אשר סביבותינו, הן מתנהגות בשלטון דמוקרטי. השאלה היא מה זה נקרא סביבתנו. סביבותינו זה לאו דווקא הסביבה הגיאוגרפית. זה יכול להיות בהחלט הסביבה התרבותית. היום, מסיבות שמוצאות חן בעינינו או שלא מוצאות חן בעינינו יותר, מדינת ישראל חיה בתור חלק מן המרחב התרבותי המערבי. אינני יודע אם זה טוב, אני יודע שזה לא טוב, אבל זה נכון, אני עושה כאילו שאני לא יודע, אבל באמת זה לא טוב. אבל זאת היא העובדה, עד כדי כך שקבוצות הכדורסל שלנו שייכות לאירופה, אנחנו זוכים בגביע אירופה מדי פעם, למרות שאנחנו במזרח התיכון, ומאחר שזה כך, אנחנו שופטים את המשטר הראוי לנו בתור המשטר המקובל במה שמכונה החברה הנאורה, קרי צאצאי הנוצרים שוחטי ילדים. אבל זאת היא המציאות. אבל יבוא זמן, אומר הנציב, שבו תראה שהתרבות הדמוקרטית כבר אינה מקובלת, מגיע הזמן של המלוכה, אז תעמיד מלך. אבל פה נשאלת השאלה, מה שבאמת תמוע בזה, שזאת מצווה בתורה התלויה במצבם של הגויים. זה דבר שלא מצאנו כמותו בכל התורה כולה, שתנאי קיומה של מצווה יהיו מצב האנושות בכלל. כן, זה דבר באמת לא מובן. אבל כאן צריך כנראה להעמיק עוד קצת. כי בדרך כלל מצוות התורה אינן תלויות בהסכמתם או אי הסכמתן של הגויים. אבל כנראה שיש פה משהו מיוחד. מפני מה צריך להקים מדינה בכלל? זאת השאלה. מפני מה ישנה מצווה כזאת בין מצוות התורה להקים מדינה? כי אם אנחנו רוצים לחיות חיי תורה או מוסר או מעשים טובים, אין לנו בעיה, אפשר לעשות את זה בכל מקום. אפשר לעשות את זה גם בארץ ישראל, בלי משטר מדיני, בלי מדינה. זה שהתורה חייבה אותנו להקים גם מסגרת ריבונית בארץ ישראל, זה משום שרק כך אפשר למלא תפקיד אוניברסלי. ואשך לגוי גדול, ונברחו בך כל משפחות האדמה. אם כך, תכליתה של מדינת ישראל איננה טובת העם היהודי, אלא טובת האנושות בכללה. ואי אפשר להיות במצב של השפעה על מישהו אחר, אם אין לך איזה נקודת השתוות איתו. ולכן דווקא בתחום של המשטר הפוליטי, שהוא המפתח העיקרי להשפעה האוניברסלית של עם ישראל, דווקא בתחום הזה התורה דרשה שתהיה איזושהי השתוות עם התרבות הפוליטית של אומות העולם. וזה בעצם מקפיץ אותנו בעצם אל עולמות אחרים לגמרי, זה מקפיץ אותנו אל הרעיון שמדינת ישראל צריכה למצוא את דרכה בבניית המסר שלה עבור התרבות הכלל אנושית. זה פחות או יותר מה שרציתי שנתבונן בו הערב, ואני מודה לכם על הקשבתכם הדרוכה. שלום.